אתם מאזינים ואתן מאזינות למאני טוקס, הפודקאסט של הקהילה של מאני טוקס, עם אבי שטרן, אמיל גולדפרב. מאני טוקס.
טוב, עוד פודקאסט של מאני טוקס. אני רוצה להודות לאמיר אשר. אמיל, אמיר אשר עשה לנו פתיח ממש מגניב, וחדי האוזן יכלו לשמוע אותו ממש בפתיחה על צלילי הבנג'ו.
אתה ידוע בתור חד אוזן לא קטן בעצמך.
תודה. תודה, אני מעריך את הפרגון. אמיר אשר, אדם ש... וואו, מה אפשר להגיד על אמיר אשר? האיש והכל, האיש והרדיו. אז יום אחד אמיר פונה אלינו ואומר,
היי, אבי, האם אתה רוצה שאני אעשה לך פתיח לתוכנית?
ואני אומר לו, כן, בטח, לך זה גבר. ואז הוא עשה קובץ ארוך של מלא פתיחים.
מאני טוקס, מאני טוקס.
וזה, קיצור, לא היה לנו זמן להתעסק עם זה והכל, ואז עכשיו... עכשיו זה השקעה קרה.
אני שואל את עצמי למה צריך, תראה איזה טוב אתה עושה את זה בעצמך.
מאני טוקס עם אבי שטרן ואמיל גולדפרב.
אז אני שנים עשיתי קריינות אגב לסרטונים שלי. ממש לאנימציה והכל.
זה ניכר.
כן, אבל יש פער מאוד גדול בין איך שאני מדבר לאיך שהקריינות נשמעת. אנשים אומרים לי, זה לא אתה. אתה אף פעם לא יכול לדעת. אוקיי, אז זהו, אז מאני טוקס, הפודקאסט, יש קהילת פייסבוק בשם מאני טוקס. אז היום, תראו, יש עסקה על הפרק, או שכן או שלא. אי אפשר לדעת, עד שלא תשמעו את התוכנית. אבל היום בחרנו לספר לכם על חברה שאני מניאק עם מישהו מכיר כאן. עם השם הקסום.
אנד גלובל 7.
כן, לא אלעד, אנד. אוקיי, אז ככה, אז אנד גלובל 7, אני אגיד כבר עכשיו, חברה של סוג של גיימינג, הנסחרת בשוודיה, אשר באירופה.
כן, עכשיו זה מעין, היא נסחרת בשוודיה בבורסה משנית, זה לא הבורסה הרשמית והגדולה של שוודיה.
כן, חיפשתם אזוטריה, קיבלתם.
כן, היא כל כך נידחת שאפילו אם תכתבו את השם של החברה ביהו פייננס, אני לא חושב שתמצאו אותה.
היא כל כך נידחת שהדירקטוריון לא יודע שהוא הדירקטוריון בחברה הזאת. וגם, מה יפה בזה? כולם עושים פרקים על כזה, אמזון, אפל אולי, טסלה וזה, מידע שאתה יכול לגרד באינטרנט ולהכלס מלא פרקים. רק פה, בפודקאסט של מאני טוקס, תמצאו פרקים על חברות נידחות. ולמה זה מעניין? כי בעיניי, הזדמנויות לא נמצאות באיפה שכולם נמצאים. הזדמנויות נמצאות באיפה שכולם לא הולכים. כמו נגיד ירוחם.
יפה אמרת.
ירוחם. וזה שווה קשב בעיניי, זה שווה קשב.
בטח, עמרה מצנע. אתה יודע שהוא היה יושב ראש הוועדה הקרואה של ירוחם.
וואלה, זכרתי אותו כראש העיר אלעד, אלעד באר שבע.
הוא היה ראש עיריית חיפה.
חיפה, נכון.
הוא היה יושב ראש, אפשר להגיד כושל של מפלגת העבודה.
נכון. אפשר להגיד כי זה נכון, אגב.
ובשיא הקריירה היה יושב ראש הוועדה הקרואה של ירוחם.
כן, כן. טוב, אנחנו נתחיל את הפרק או לא?
אנחנו גם מספקים אקטואליה פה במסגרת התוכנית.
נכון. אז נתחיל את הפרק, אני חושב. טוב. אוקיי, איך אפשר to top that, מה שנקרא? אוקיי, אז ככה. רובין פלודין.
כן, אז רובין פלודין הוא בחור שוודי כלשהו, שב-2013 הקים חברת גיימינג בשם טודמן, שזה בתרגום זה איש הקרפד. עכשיו, טודמן הוקמה כחברה של פיתוח משחקים. מה זה פיתוח משחקים? עובדים במתכנתים, מפתחים, וכותבים קוד ועושים משחקים.
השם פחות או יותר מתאר מה זה. אפשר לציין.
אבל הם היו חברת גיימינג שהיא מה שנקרא Work for Hire, או בתרגום זה WFH.
שזה אומר, תשלמו כסף, אנחנו נעשה מה שתרצו.
נכון, הם לא מפתחים משחקים משל עצמם, אלא הם כמו סוג של קבלנים כאלה. נגיד, יש לי... אני רוצה לפתח, נגיד, משחק כמו דיאבלו, אני לא רוצה לעשות את כל העבודה לבד, אז אני מביא איזה קבלן חיצוני כזה, אני משלם לו כסף, והוא עושה לי דברים שאני הגדרתי לו לעשות. אז זה מה שטודמן עשה בהתחלה, שהיא הוקמה, 2013, וזו פעילות שהיא מאוד סולידית, אתה מקבל עבודה, משלם, מקבל איזה משהו ומרוויח קצת כסף, לא יותר מדי. אפסייד גדול, אין בזה.
כן.
אבל רובין שלנו הוא בחור עם חלומות, והוא רצה להתחיל לפתח משחקים משלו, אז ב-2017 הוא מצליח לשכנע משקיעים ומוכר להם חלום, איך הוא יפתח משחקים חבל על הזמן, והוא מנפיק בבורסה, הוא מנפיק בבורסה, מגייס כסף מהציבור, ואז יש לו סטפה של מזומן, שאיתה הוא יכול לעשות כל מיני דברים.
ומה שהוא בוחר לעשות זה לקנות חברות אחרות.
נכון, אז הוא קונה חברות, והוא מתחיל לפתח, ומשקיע כסף בשביל לפתח משחקים שלו, כשהוא בעצם קונה הרבה חברות, הוא קונה הרבה חברות מכל הבעל היד, והוא עושה את זה במחירים די מופקעים, והוא קונה שלוש חברות עיקריות, ששמענו כדלקמן.
יש לנו את ביג בלו בבל.
נכון, שביג בלו בבל היא בעיקר חברה של משחקי מובייל, לא משחקי מחשב, כל מיני משחקים של אייפון וכאלה, כשהמשחק הכי מוכר שלה הוא משחק שנקרא My Little Monsters.
אנחנו נפגוש את החברה הזו בהמשך. יש את פיראנה גיימס.
שפיראנה גיימס היא חברת משחקים, שהיא מפתחת משחקים בעיקר ל-PC, קצת לקונסולות, והיא בעיקר ידועה במשחק, אני מכיר אותו מהילדות, שנקרא Mac Warrior. שזה משחק כזה של רובוטים נלחמים, והוא רץ משנות ה-90, והם בעצם מאז מפתחים אותו.
והחברה השלישית שהם קנו, עד כה אגב, השמות של החברות הרבה יותר מוצלחים מעין עד גלובל 7. Daybreak, ו-Daybreak בעצם, זה הייתה חטיבה בתוך סוני, סוני אונליין, אנטרטיימנט, שפיתחה משחקי מחשב. היה תקופה שסוני פיתחה משחקי מחשב, הם הוקמו ב-1997, והם יצרו משחק בשם EverQuest, ש-EverQuest היה מיוחד.
EverQuest הוא משחק שהוא ממש ציון דרך בהיסטוריה של הגיימינג, הוא היה משחק ה-MMORPG הראשון, שבמילים אחרות הוא משחק המטאברס הראשון, הוא בעצם ייסד את כל הז'אנר של משחקי מטאברס, שמה זה אומר? אלה משחקים שבהם יש איזשהו עולם מקביל, ואנשים נכנסים לעולם ועושים בו כל מיני דברים, נלחמים, קרוקים מחברויות.
לא חייב להילחם, זהו, אתה יכול גם ללכת.
כן, ממש אפשר. זה המשחק הראשון, ה-EverQuest, והוא היה הצלחה כבירה.
שזה מעניין, אגב, הקונספט הזה, כאילו, במשחקים בעבר היה לך וקטורים די מוגדרים. אתה יכול לקפוץ, אתה יכול ללכת ימין, אתה יכול ללכת שמאל, אבל אין לך הרבה לאן לזוז. במשחקי מטאברס, הפואנטה היא שיש לך דמות שאתה מאוד בשליטה בה. אתה יכול לבחור, לא רוצה להילחם, עכשיו אני רוצה לשבת, שתנוח.
ו-EverQuest ממש היה חלוץ, אחרי זה היו שורה של חקיינים, הכי מוכר הוא World of Warcraft, שהפך ממש לסנסציה, וגם EverQuest היה מוצלח מאוד, והוא התחיל את הז'אנר, והוא בעצם יצא, וכתוצאה ממנו, כל החטיבת הזאת, הגיימינג, אונליין בסוני, נהייתה מאוד חזקה, ואחרי זה הוציאו עוד כמה משחקים, לאורך השנים, הכי מוצלח, אני חושב, הוא משחק שנקרא DC Online, של סופרמן,
שאני אפילו שיחקתי בו.
וכן, והאמת שזה מאוד הפתיע אותי לשמוע שאתה שיחקת בו, לא יודע למה.
כן, אני אדם מלא הפתעות. בקיצור, אז היה להם את זה, ואז ב-2015 הם החליטו שזה לא רלוונטי להם, כי הפוקוס שלהם זה פלייסטיישן.
נכון.
ומה הטעם לפתח משחקי מחשב?
אז לסוני יש באמת הרבה מאוד אולפני משחקים שמפתחים משחקים לפלייסטיישן. גם שם יש משחקים מאוד מוכרים, God of War, Uncharted, Last of Us, שעכשיו ב-HBO. אבל המיקוד שלהם פלייסטיישן, אולפן שמפתח משחקי אונליין, ל-PC, זה לא כזה מעניין אותם. הם החליטו שזה לא ליבתי, ועדיף להם פשוט לממש את הנכס. אז הם מוכרים אותו.
וכאן נכנס בחור בשם ג'ייסון אפשטיין. ג'ייסון אפשטיין קונה מסוני את החטיבה הזאת במעט כסף. כאילו, זה יכול להיות גם דולר, זה יכול להיות לא דולר, אבל הוא קונה את זה במעט מאוד כסף. וזהו, קנה את הדבר.
כן, אז אפשטיין קונה את הדבר הזה, את החטיבה של סוני, ומשנה את השם שלה ל-Daybreak. בתוך Daybreak...
ואנחנו התחלנו מזה שאמרנו, שפלודין, מאלעד 7 גלובל, הוא קנה את Daybreak,
נכון.
וסיפרנו את הרקע של Daybreak, וככה Daybreak נהייתה.
נכון.
אבל אנחנו חוזרים לפלודין.
אז עכשיו, אז אפשטיין עם Daybreak, הוא ממשיך לנהל אותה כמה שנים, הוציאו כמה משחקים מוצלחים, נהל אותה בצורה טובה, ואנחנו באמת חוזרים לרובין שלנו מעינת גלובל, שהוא נמצא בבולמוס של רכישות, והוא ב-2020 מציע לאפשטיין הצעה מטורפת. אפשטיין אמרנו, קנה את זה בגרוש וחצי, את ה-Daybreak הזה, והוא עכשיו מוכר את זה לרובין, בואו נשב, אתה יושב?
כן, אני יושב.
יופי.
אני הגדרה שלי יושב.
אז אפשטיין מוכר את זה לרובין ב-300 מיליון דולר. מה לכסף?
שמתוך זה 200 מיליון במזומן ו-100 מיליון באקוויטי, במניות. אז מה שקורה זה שאני אפשטיין ואתה רובין, ואתה בעצם כדי שאני אתן לך את Daybreak, אתה נותן לי 200 מיליון במזומן ועוד 100 מיליון באקוויטי של החברה שלך.
כן, של אנד גלובל.
אז אני נהיה סטייק הולדר מאוד גדול באנד גלובל.
נכון. ומהזווית של אפשטיין, מה קרה פה? שימו לב, זה עסקה מטורפת. הוא קונה בגרוש וחצי את הדיי ברייק הזה, מוכר אותו, והוא יוצא מזה גם עם 200 מיליון דולר, וגם עם זה שהוא הופך את בעל המניות הכי גדול, באנד גלובל, בחברה של רובין.
אוקיי, עכשיו הימים ימי קורונה.
נכון, עכשיו בימי קורונה, חברות הגיימינג בסי, כי כולם בבית משחקים במחשב ובטלפונים ובלה בלה בלה, אז כולם משחקים, הרווחים גדולים, ורובין, לא רק שהוא קונה, לא רק שהוא משלם מכפיל גבוה, הוא גם קונה את זה בדיוק ברגע הכי גבוה שהרווחים בסי, ונגמרת הקורונה, ואז הרווחים, ההכנסות, מתחילות לרדת, במקביל כל הפרויקטים של רובין, של פיתוח משחקים חדשים, וזה הכל מתחרבן, והמניה מתרסקת. מה זה מתרסקת? אם בסי המניה מעל 100, אפילו הגיעה לאזור ה-120, היא מתרסקת, מתרסקת, בשפל אפילו הגיעה לאזור ה-15, ממש מחירים מאוד נמוכים, כלומר התרסקות מוחלטת של המניה.
כן, ואז רובין הולך הביתה.
נכון, ואז בעלי המניות יוצאים נגדו, הוא מבין שאין לו כיוון פה, והוא הולך הביתה.
ומי משתלט על החברה? אפשטיין משתלט על החברה.
אז חברנו אפשטיין...
זה היה די ברור.
נכון, כי הוא עכשיו, הוא הצליח ביחד עם משקיעים להעיף את רובין, הוא בעל המניות הכי גדול, אז הוא משתלט. הוא נהיה יושב ראש הדירקטוריון, ולמנכ״ל הוא ממנה את מי שהיה מנכ״ל אצלו לפני המכירה, בחור סיני חביב, או אמריקאי סיני, אפשר להגיד בשם ג'י האם. אולי נקרא לו ג'י חם, זה יהיה לנו יותר קל.
ג'י האם, זה שם של ראפר.
כן, ג'י האם.
אוקיי.
זה המנכ״ל החדש.
כן, והמשקיעים קצת רגועים מזה שפשוט משתלט על העניינים, כי, לא יודע, הוא עשיר כנראה, זה סיבה טובה.
כן, והמניה מתחילה לעלות. אבל אז פתאום, ממש בחודשים האחרונים, פתאום יום בהיר אחד יוצאת, החברה מוציאה הודעה קצת פישית לשוק. טן טן
טן. אין לנו כסף לסאונד אפקט.
זה יותר טוב מ...
אין לנו כסף לסאונד אפקט.
זה סאונד אפקט אותנטי.
אוקיי, יש הודעה מלחיצה, המשקיעים נבלים. מה מסתבר? מסתבר שנעשתה עסקה עם כזה של בעלי עניין.
כן, מה שנקרא עסקת צדדים קשורים.
נכון, שהיא קצת עשויה להריח פחות טוב. ובואו נספר. בזמן שאפשטיין מכר את דייברייק לרובין, אז הוא השאיר לעצמו פעילות אחת שנקראת קולד איירון. רובין לא רצה אותה, הוא אמר, את קולד איירון.
אתה שנקרא לזה בעברית, שזה יהיה יותר קליט?
ברזל צונן.
חשבתי ברזל קר, אבל ברזל צונן זה יותר טוב.
אז ברזל צונן, רובין לא רצה את ברזל צונן, הוא אמר, תשמור לעצמך, אני לא אוהב את הברזל הצונן שלך, ואפשטיין השאיר את זה לעצמו. אז מה קורה? לאפשטיין יש את ברזל צונן, ואוביסטי הוא סטייק הולדר מאוד גדול באלד שבע, והוא עושה עסקה בין שתי החברות, ובשתיהם הוא בעלים.
נכון.
That could be fishy.
נכון, עכשיו בוא נסביר מה זה העסקה הזאת, מה בעצם קורה פה. בשביל זה אנחנו צריכים לדבר בגדול על שוק הגיימינג. אז בוא נסביר איך שוק הגיימינג עובד. יש שם כמה חלקים, נתמקד בשני חלקים בשרשרת הערך. יש את הצד של המפתחים, ואת הצד של, לא יודע איך קוראים לזה בעברית, הפאבלישרס.
פאבלישרס, אם זה היה ספרים, זה היה הוצאה לאור.
נכון.
אבל זה לא ספרים, אז נכון. זה לא הוצאה לאור.
אז המפתחים, מה שהם עושים זה פשוט, יש שם מתכנתים שושבים, מפתחים את המשחק. עכשיו, מאיפה יש להם כסף? אז זה הפאבלישר. הפאבלישר הוא קצת דומה לקרן הון סיכון, או חברת תרופות, והוא מחפש משחקים שנראים לו, כאילו כאלה שמפתחים שנראים לו אטרקטיביים, והוא אומר להם, תקשיבו, אני אביא לכם כסף, קחו 20 מיליון דולר, בכפוף לעמידה בכל מיני אבני דרך, תפתחו את המשחק, ואז אחרי שהמשחק יוצא, אנחנו מתחלקים ברווחים. זה המודל של הפאבלישר. אז בעצם בתור, אז כשאנחנו חוזרים לסיפור שלנו, בתוך אנד גלובל, אז אנד גלובל, דייברייק, היא הפאבלישר, והוא מכריז שהוא עושה עסקה עם ברזל צונן, עם קולד איירון, שזה גם שלו. אז בעסקה, אפשטיין, בכובע שלו, כיושב ראש דירקטוריון של אנד גלובל, בא לברזל צונן, אומר להם, חבר'ה, אני משקיע בכם 20 מיליון דולר, תבטחו לי בתמורה משחק, ואנחנו נתחלק ברווחים. עכשיו, כשהוא אומר את זה, הוא אומר את זה גם לעצמו, הוא יושב בשני הצדדים. הוא גם פה וגם פה.
אז בואו נראה איך זה נראה, זה כזה, ברזל צונן, תפתחו לי עכשיו משחק, אין בעיה, אנחנו נפתח לך משחק, נחמד לעשות איתי עסקים.
כן, שזה בעייתי, כי בברזל טונן יש לו 100%, ובחברה הציבורית יש לו רק 10%. אז בוא נגיד שאם הוא רוצה לעשות קומבינה ולדפוק את בעלי המניות, זוהי דרך נהדרת לעשות את הקומבינה.
כי הוא משלם מהכסף שלהם אל עסק שבבעלותו.
נכון, זה קצת כמו אם עכשיו נחשוב, בוא נחשוב שיש לי קרן הון סיכון, שאני מנהל כסף לאנשים אחרים בה, ובצד השני יהיה לי סטארט-אפ, אז זה ממש כאילו אני אשקיע בסטארט-אפ של עצמי, מהכסף של מנהלי הון הסיכון. אז ברור שזה לא נראה טוב.
אחלה דרך לחלוב כסף מהחברה.
והדבר הזה גורם לירידה חדה במניה, ככה שהיא יורדת עוד פעם לאזור של ה-18, משהו כזה.
עכשיו, העניין הוא כזה. יכול היה להיות שהשוק היה דווקא מאמין שנעשה פה משהו ראוי וקשר, אבל מסתבר שלאפשטיין יש קצת היסטוריה מפוקפקת, שקשורה במשחק על מותי, או בעצם הוא מת בסוף, מותי, משחק מותי. משחק מותי בשם גיטר הירו. אנחנו מספרים את זה לטובת מי שכן היו לו חיי חברה, ויצא עם אנשים, וכזה בילה, וזה וזה. אז ספר שהיה משחק שאנשים מסוימים שיחקו בבית, שנקרא גיטר הירו.
כן, גיטר הירו היה משחק, היה להיט מאוד מאוד גדול, יש לך גיטרת פלסטיק, ואתה...
אמיתית, אתה מקבל.
כן, כן, ואתה מנגן, ואתה מנסה לנגן שיר במשחק, כאילו עם הגיטרת פלסטיק.
מאוד מהיר, זה כזה, אבל אתה לא באמת מנגן.
נכון, אתה כאילו זה משחק קצב.
הקלקות, אתה מקליק בקצב הנגינה, ויש וירטואוזים של זה.
ואחרי זה התפתח, גם היה רוק בנד, שגם יש מתופפים, וממש כל הזה, זה מה שהלהיט הכי גדול שהיה בסוף העשור הראשון של שנות ה-2000.
כן, אפילו אני שמעתי על זה, בטח.
אני גם שיחקתי.
כן, זהו, אז... סתם.
אוקיי, ואז המשחק הזה איבד מהפופולריות שלו, אבל די מהר, כי כל הקטע עם הפלסטיק מיצה, והחברה הייתה שווה, לא שווה כמעט כלום, הפסידה כסף, ואז אפשטיין שלנו בא, ועוד פעם, וקנה את המשחק בין הזיד הדשים, השמועות הם שהוא ממש קנה את זה בחינם מהבעלים של זה, שרצה לקבל הטבת מס.
איזה כאב לב.
אז הוא קונה את זה בחינם, וגם החזיק את זה שנים, ועוד פעם, כמו שבדייבריק הוא עשה עסקה טובה והקץ את רובין, אז פה עוד פעם החזיק את זה שנים, ובסוף מכר את זה לאפיק לפני שנתיים. אפיק זה
אפיק גיים, שאלה שניצחו עכשיו במשפט.
נכון, וזה אפיק שגם מפעילים את...
נו,
נו, ברח לי השם.
רייזן. נו. סקייטין...
פורטנייט. והאמת שאפיק קנו את זה מתוך הצעות שלהם להוסיף עולם של מוזיקה לפורטנייט, מטאברס, אז הכל מתחבר.
כן, רק שיש פרט אחד בסיפור שהוא, איך נקרא לזה, אולי אי.
נכון, עכשיו, כשאני אומר שאפשטיין קנה את זה, בזמן אמת, ב-2011, הסיפור הוא לא שאפשטיין קנה, אלא שיש איזה אוליגרך רוסי, איזה קרן השקעות רוסית שקנתה את זה, והיא גם זאת שכביכול רכשה את זה רכשה את דייבריק ב-2015, שהדבר הבעייתי שהאוליגרך הרוסי הזה מסתמן שהוא פושע, והוא תחת סנקציות של האמריקאים, וכל הדבר הזה לא חוקי, והיה שם הרבה סימני שאלה, ככה שבאיזשהו שלב, מי שיגגל על זה יראה שאפשטיין מתנער מהרוסים, ואומר שהוא בכלל לא הקשור לרוסים, וכל צירוף מקרים, ככה שיש פה איזה משהו, יש פה איזשהו משהו פישי קצת עם ההיסטוריה שלו, אבל עם כל זה אפשר להתכחש לזה שהבן אדם עשה שתי עסקאות נהדרות, באופן פומבי, גם העסקה בסוני, גם העסקה הזאת עם החברה של גיטר הירו, את שניהם הוא מכר במחירים גבוהים, והיום יש בן אדם הזה עם המון המון כסף, מאות מיליונים, מיליארדים, בן אדם שמבחינה עסקית הצליח בצורה מאוד משמעותית.
קיצור, משקיעים נבהלים מהעסקה של הצדדים הקשורים, שאפשטיין עשה מול עצמו, לאור ההיסטוריה שלו, וזה הם נבהלים. ואז אלעד שבע מארגנים יום משקיעים.
עכשיו, יום משקיעים, בואו נספר בגדול מה זה. באנגלית זה נקרא...
Investor Day.
ברח לי השם, Capital Markets Day, משהו כזה, או Investor Day, יש לזה כל מיני שמות. ומה המטרה של יום משקיעים? בגדול, ביום משקיעים, זה כנס שהחברה עושה, כל מיני בורקסים שמחלקים לאורחים בבית מלון יוקרתי.
אם זה שוודיה, אז יש כיבוד אחר.
כן. בוודאי. ומגיעים אנליסטים, וזה בדרך כלל יהיה ארוך של משהו כמו 3-4 שעות. החברה עושה מצגת מאוד ארוכה, בדרך כלל 100 עמודים, שבה היא מספרת על כל האסטרטגיה החדשה של החברה, היא מספרת את הסיפור של החברה, מה מתכננים בעתיד, ובסוף האנליסטים שואלים שאלות. ופה ביום משקיעים הזה, החברה התחילה את יום משקיעים בצורה לא שגרתית. במקום להתחיל לספר מה היא עם החברה וכל זה, הם מתחילים במקום אחר. הם מתחילים בהסבר מאוד מאוד מפורט על ההיגיון מאחורי העסקה שהם עשו עם קולד איירון, עם הברזל הצונן. להסביר למה הם עשו את עסקת הצדדים הקשורים, ולמה זה לא גרוע כמו שזה נראה.
ומדלברים את זה מאוד משכנע.
הם מדברים את זה די משכנע, הם מסבירים שם.
הם כזה אומרים, אנחנו לא באים למכור לכם כלום, אנחנו לא באים זה, אנחנו יודעים, תקשיבו, תאכלס. ו...
תראה, בכל דייר, על מה שהם אומרים זה ככה, הם אומרים, תקשיבו, אנחנו שמנו שם כסף, אבל העסקה שעשינו שם היא עסקה מאוד סטנדרטית בתעשייה, ובנוסף, לא רק שעשינו איתם עסקה שאנחנו מביאים להם כסף, הם בתמורה גם חלק מהכסף יוציאו אצלנו בטודמן הזה, משלמים להם בשביל שיפתחו עבורם את המשחק, והתשואה שאנחנו צופים על העסקה הזאת היא מאוד גבוהה. אנחנו מצפים בתשואה של לפחות 30% בתרחיש היחסית פסימי, ויש פה הרבה מאוד פוטנציאל למשקיעים, ואתם תסמכו עלינו, תחכו קצת ואתם תראו שזה לא סתם. אנחנו לא דופקים אתכם.
והם גם אומרים שהם, תשמעו, תקשיבו, אנחנו על זה, אנחנו קיצצנו הרבה עלויות, תחת רובין, החברה, אלעד שבע, התנהלה לא טוב, היה הוצאות מיותרות, קיצצנו הוצאות, הורדנו את החוב, ויש לנו אסטרטגיה חדשה. אנחנו הולכים להשקיע במשחקים שהם לא בוננזה, הם אחלה, ואנחנו טוענים שיהיה לנו תשואה להשקעה של בערך 20%.
נכון, מה הם אומרים? הם אומרים ככה, רובין הלך בו לדברים מאוד מסוכנים וחלומות, והם אומרים לו, דבר ראשון, כל מה שלא רווחי אנחנו חותכים. טודמן של רובין שהוא רצה לעשות שם משחקים חדשים, אנחנו מפסיקים את זה, אנחנו רוצים שזה יהיה רווחי, זה חוזר להיות סטודיו להשכרה. דבר שני, הם חתכו, ביטלו פרויקט אחרי פרויקט אחרי פרויקט, משאירים מעט מאוד פרויקטים ורק מה שיכול להיות רווחי, והם אומרים, אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו הולכים על הדברים שהם יותר בטוחים. איך עושים את זה? אנחנו הולכים על אסטרטגיה של לפרסם משחקים עם IPs מוכרים, משחקים שהם המשך, שהסיכוי שלהם הוא יחסית, הסיכוי להצליח הוא יחסית טוב, כי הם ממשיכים, אנחנו יודעים מה עשה הראשון. עוד פעם, מה זה המשך? אם יש להם משחק שרצו לפני שנתיים והצליח, אז הם יוציאו עוד אחד, או לדוגמה יש את הפרנצ'ייז של אליאנס, אתה מכיר את הסרטים של אליאן? היה עם סיגורני וויבר, אז אם נגיד, עכשיו המשחק של קולד איירון, שהם משקיעו בו, זה משחק המשך לאליאנס, שקולד איירון
לא רוצה. אני אהבתי איך הסברת את המילה המשך, למאזינים של מניטוקס. אני לא חושב שהם ידעו.
אז הוציאו המשך גם לאליאנס, וההיגיון הוא שכשאתה מוציא המשך, שזמנו קודם מה זה, אז הסיכוי שלך להצליח הרבה יותר גבוה.
אותו המשך שהוא התוספת על גבי מה שכבר היה.
ואנחנו משקיעים ככה, וכמו שאמרת, בערך שהוא לפחות 21, השאיפה היא יותר. אז אנחנו הולכים להשקיע, אנחנו הולכים בעצם לקחת את הכסף שיש לנו בחברה, ולהתחיל להשקיע אותו בפיתוח של משחקים חדשים, לפי המודל שאנחנו מתארים לכם. וככה אנחנו נצליח.
אוקיי. ואז אנחנו מגיעים לקרוב לעכשיו.
כן, ואנחנו מגיעים קרוב לעכשיו, אז... למרות שיום המשקיעים, אני נגיד ראיתי את המצגת של יום המשקיעים ומאוד התרשמתי, למה? כי הם מדברים בשפה שהיא מאוד מכוונת למשקיעים מקצועיים. הם גם עושים רושם מאוד ישר. העמוד הראשון של המצגת משקיעים ממש כתוב, מה זה לא? אנחנו לא פה בשביל למכור לכם את המניה, אנחנו לא פה בשביל לגייס כסף, לא, אנחנו לא פה בשביל כל הדבר הזה. אנחנו פה כי אנחנו רוצים להסביר לכם מה אנחנו הולכים לעשות בטווח ארוך ואנחנו מחפשים פה שותפים. והמשקיעים אוהבים את הדבר הזה, אז הם דיברו בצורה שנראית מאוד מקצועית ומאוד מאוד אמריקאית.
אני חושב שהבורקסים הם מצוינים. זה אני התרשמתי מאוד. אוקיי, אבל ברצינות. יש לנו עכשיו הזמניה שהיא רחוק רחוק מהסי, ותראו, מה זה הזמן לעשות דיסקליימר?
כן.
טוב, אז כאילו הניתוחים והערכות הם בגדר דעות בלבד. כל העושה במידע נמצא בשידור זה שימוש, עושה זאת על דעת טוב, על אחריותו הבלעדית. אין לראות באמור המלצה או הזמנה לביצוע פעולות כלשהן. המידע המוצג אינו להשערה בלבד ואינו תחליף לייעוץ. יש לקחת בחשבון את הסיכונים הטמונים בהשקעות בניירות ערך, ואנחנו לא אחראים להפסדים כספיים שעלולים להיגרם לאדם הפועל על דעת עצמו בעקבות התכנים שעולים כאן. אז
ויש לנו עניין אישי בחלק מהמניות שמוזכרות.
נכון, ייתכן ועניין אישי וזהו. אז יכול להיות שמעניין במניה הזאת.
אז בוא נסתכל, עכשיו דיברנו על כל הסיפור, בוא נסתכל על המניה. אז המניה היום היא בערך בזמן שאנחנו מקליטים, בערך ב-18 קרונה למניה, שזה נראה מאוד זול. למה אני אומר שזה מאוד זול? אז קודם כל, בעקבות כל הקיצוצים וההתייעלות שהחבר'ה שאפשטיין והמנכ״ל שלו עושים, אז החברה היום, אם לפני זה היה הרבה חוב, היום יש בר מזומן. מה זה אומר? שליש משווי השוק של החברה נמצא במזומן. כלומר, החברה נמצאת במצב פיננסי מאוד מאוד בריא. מעבר לזה, החברה היא גם מאוד רווחית. עכשיו בואו נתאר שנייה את הפעילויות של החברה. אז החברה, יש שני מקורות רווח עיקריים. אחד, סיפרנו קודם שרובין קנה את חברת המובייל ביג בבל, שיש לה את המשחק My Little Monsters, אז מסתבר שביד הגורל, איכשהו, הליטל מונסטר הזה נהיה שנה שעברה ויראלי בטיקטוק. זה מה שנהיה ויראלי בטיקטוק, וכשמשחק נהיה ויראלי בטיקטוק, זה גורם לזה שהרבה אנשים יורידו אותו וישחקו. כתוצאה מזה, מספר המשתמשים והרווחים של חברה מביג בבל עלה בצורה מאוד מאוד חדה, כך שהחברה מרוויחה המון כסף על הדבר הזה. הדבר השני שיש לחברה שמרוויח כסף, זה כל המשחקים הישנים בדייברייק. אז אמרנו שיש שם את אברקווסט, שזה משחק מ-99, דיסי מ-2011, ויש שם עוד פורטפוליו של משחקים ממש עתיקים, שאנשים, בעיקר מבוגרים, אנשים בגילי ה-30 המאוחרים, 40, ממשיכים לשחק בהם לאורך שנים. אז אלה שני הדברים שיש לחברה, והם מרוויחים הרבה כסף, אבל מה? כדאי לשים לב ששני הדברים האלה נמצאים, צפוי שהם ירדו בעתיד. אז הפורטפוליו הזה של אברקווסט, אלה משחקים עתיקים, שם, שאין להם יותר מדי משתמשים חדשים, אבל הוותיקים הם מאוד סטיקי. אז יש לנו פעילות אחת שהיא דייבריק, שהיא פעילות יחסית יציבה, אבל כנראה שהיא תידח באיטיות. והפעילות השנייה היא של המפלצות, שהיה שם קפיצה משוגעת בעקבות הטיק טוק, וכנראה שזה ירד, כי הווירליות נגמרה, וזה ירד. ונשאלת השאלה, איפה זה יהיה ביחס למה שהיה לפני? האם הפעילות במשחק תחזור ותרד את כל הדרך עד למה שהיה לפני הטיק טוק, או שהיא תהיה איפשהו באמצע, נגיד פי שתיים? אז יש פה עוד שאלה.
זה מאוד בעייתי, כי זה מאוד ציקליקלי, זאת אומרת, זה גם תלוי בקצת מזל. אף אחד לא יודע ש- you struck a vein, ופתאום משחק שאתה מחזיק יהיה סנסציה בטיק טוק. זה דברים מאוד לא צפויים.
זה לא צפוי. עכשיו השאלה, אחרי שזה קרה, מה יהיה בעתיד? עד כמה המשחק הזה ירד? ואחרי שהוא ירד, איפה תהיה הרמה הנורמלית שלו? איפה זה יתייצב? האם זה יתייצב עוד פעם על הרמות של לפני הטיק טוק? האם זה יהיה יותר גבוה? שעכשיו אנשים מכירים, אז זה לא ידוע. אבל ברור שהרווח של החברה בעתיד כנראה ירד. הרווח שעכשיו הוא לא מייצג. אבל עם זאת, החברה, אם נסתכל עליו, מונחי מכפיל, רווח, כמה היא נסחרת ביחס לרווח, היא מאוד מאוד זולה.
זה 2.5-3 על האבידה.
נכון, אז האבידה זה דרך שהיא נוכל להסתכל בחברות כאלה, באבידה זה בעצם הרווח לפני פחת וריבית ומס וכל מיני דברים כאלה.
בוא נסביר שנייה למה זה הגיוני להשתמש. אוקיי, כי אבידה זה לא...
האמת, אני אגיד לך את האמת, זה לא הגיוני להשתמש במכפיל אבידה.
אז זהו, אז בוא שנייה נשים את זה על שולחן. כי אבידה, לא נחפור על זה את הראש, כן? אבל בוא נגיד...
בקורס, דרך אגב, אנחנו מדברים על אבידה בין היתר,
במכפילים. אתה מדבר על הקורס.
כן.
אז תראו, הקורס של אמיל, שנפתח בקרוב, בינואר, ניתוח חברות, נכנסים לדוחות, קוראים אותם, מבינים אותם, מכניסים לאקסל, מתמחרים, מגיעים להערכת שווי של המניה, ואז בודקים אל מול המחיר בשוק, ואז אפשר ככה להיכנס למניה בצורה מושכלת, מה שנקרא השקעות ערך, ואנחנו אוהבים ניתוח פונדמנטלי, אז הוא נפתח בקרוב, ויש לינק למטה בספוטיפיי, או ביוטיוב, או בכל מקום אחר שזה מפורסם, ומי שמעוניין שישאיר פרטים, מחיר הוגן, יש דיסקורד בקורס, אפשר אשכרה לדבר עם אמיל, ואתם מגישים את השיעורי בית, ואתם מאוד מאוד מחכימים מזה ללא כל שום קשר של מה אתם רוצים לעשות עם זה. אגב, תבינו פתאום איך מנתחים חברות. אז בקורס אנחנו נכנסים לזה שאבידה זה משהו שאולי הגיוני להשתמש בו בחלק מהמקרים, אבל ראוי להיבחן, מה שנקרא.
כן, אז לא נרחיב עכשיו בדיוק את הביטס אנד בייטס, אז זה לא הכי הגיוני להשתמש, אבל ככה נהוג בתעשייה, וזה דרך שהיא די מהירה לדבר על הדברים האלה.
הסיבה שאתה משתמש בזה פה ואתה מנפנף בזה כדי להגיד שהחברה היא זולה, זה כי אתה נכון. גוזר מזה בערך
נכון.
כמה באמת המכפיל או משהו כזה. אתה אומר, אני יודע מה המכפילים טובים, אז אני יודע מה מכפיל אבידה טוב במקרים כאלה, אז מי שמכיר יודע שמכפיל אבידה כזה הוא טוב.
נכון, אז החברה עכשיו היא מאוד מאוד זולה, כלומר, זה משקף פסימיות של המשקיעים, ואז השאלה, אם זה אומר שזאת גם השקעה טובה. וזה מעלה סוגיה מעניינת, כי עוד פעם, יש לנו פה, יש לנו חברה, אמרנו ששני הנכסים העיקריים שלהם צפויים לרדת, אחד כנראה ירד במהירות ואז יתייצב, זה המשחקים טיק טוק, השני זה משהו שיציב, אבל ירד לאט, שזה המשחקים הישנים, שזה בסדר, כי זה כל כך זול שאין בעיה.
יש לך מזומן גם.
נכון, ויש מזומן. עכשיו, אם היית יודע שהחברה תיקח את כל הרווחים שלה, פשוט תחלק אותה לבעלי המניות בדיבידנד, ולא תשתגע ולא תשקיע. זה השקעה שכמעט בטוח הייתה טובה, אבל זה לא המצב פה. מה שהחברה אומרת שהיא תעשה, זה ממש הסבירה את זה בפירוט ביום המשקיעים, שתיקח את כל הכסף שיש לה בקופה, את כל המזומן, ואת כל הרווחים שהם ירוויחו משני המקורות שציינתי קודם, בוא נגיד בשנתיים הקרובות, ואת כל זה ייקחו וישקיעו בפיתוח משחקים. אז הדרך הנכונה להסתכל על החברה הזאת היא לא בהכרח כמו איזה עסק שמתפקד, כמו איזה עסק רץ, אלא קצת כמו להשקיע בקרן הון סיכון, שהולכת ומשקיעה במשחקים. ממש, הם לוקחים פה עשרות מיליוני דולרים, אפילו מעל 100, והם פשוט ישקיעו את זה בצורה שהם רוצים, במשחקים.
בתכלס זה פוזיציה על אפשטיין.
נכון, ואז השאלה עכשיו, הם מספרים ביום, מי שיפתח את המצגת יום השקיעים שלהם, אולי נשים אותה גם בלינק של הפרק. אין לנו שום קשר לחברה כמובן, אין לנו שום, לא מעניין אותנו, מי שיסתכל, אבל זה מעניין. לראות, כאילו מה יכול לעניין אתכם לראות את הדבר הזה. ובמצגת הם ממש מסבירים איך, מה ההיגיון שלהם בהשקעות, ואמרנו קודם, מה הערך שהם צופים. עכשיו, אם מה שהם קוראים, אם מה שהם אומרים שיקרה, יקרה, אז ההשקעה במחיר הנוכחי תהיה בטוח בונאנזה. עוד פעם, אם מה שהם אומרים יקרה, כי אם הם יקחו את כל הכסף שלהם וישקיעו אותו ב-IRRים של 20% וצפונה, 30%, אז תהיה השקעה נהדרת. ואז אנחנו, בכובע שלנו כמשקיעים, אנחנו צריכים לחשוב, מה הסיכוי שמה שהם אומרים באמת יקרה?
זה משהו שהוא מאוד מתסבך, כי בעצם, ואז המאזין אומר, ומה אם זה לא יקרה? וכל הקטע הוא, זה שצריך להבין בכל חברה מה אתה מנתח. עכשיו, למשל, אם יש לך החלטה שהיא תלויה באדם מסוים, אז אתה הולך ומנתח את האדם הזה. אתה הולך ועושה ניתוח, היסטוריה שלו, התנהגות שלו, אתה בוחן את המצב שלו, מה מניע אותו. כי האפשטיין הזה, אמנם יש לו רקורד כאחד שעושה עסקאות טובות, אבל א', זה עסקאות טובות שלא בהכרח היו טובות לצד השני, זה דבר ראשון. דבר שני, אולי הוא כבר במקום אחר בחיים, אולי הוא כבר מספיק עשיר, ועכשיו הוא רוצה להגיע לאיזה גדולה, או רוצה איזה תחביב, זה משהו שצריך לנתח.
נכון, זה באמת שאלה מה מניע אותו, כי ראינו כבר, הוא עשה שני עסקאות ענק, עשה כמויות של כסף על העסקאות האלה. אז האם מה שמניע אותו בחיים עכשיו זה לעשייה ערך לבעלי המניות, או שאולי הוא רוצה תחביב, להוכיח לעצמו שהוא גם יודע להשקיע בצורה נכונה בפיתוח משחקים.
ומה הדעה שלך?
הדעה שלי, הדעה שלי לא שווה יותר מדי. נראה לי שזה שילוב, נראה לי שהוא באמת רוצה תחביב ולגוון את מה שהוא עושה בחיים, ובשביל זה הוא מפתח משחקים, אבל איך שהוא התנהל בעבר, הרושם שלי שהוא לא יעשה עסקאות גרועות, והוא באמת מאמין במה שהוא עושה, והוא רוצה להשקיע עכשיו בשביל לעשות את התצועה הטובה. האם הוא טוב בזה? אנחנו לא יודעים, אין לנו שום עדות לזה שהוא טוב בזה, זה באמת שאלה פתוחה.
יש לנו פה עוד פעם מקרה של upside downside מעניין, זאת אומרת, המניה מאוד זולה, אז נגיד שלא ילך טוב, ככל הנראה, הדאונסייד הוא, אתה יודע, אנחנו קונים באזור כבר הפסימי.
כן.
אז כאילו, אתה אומר, יש פה איזושהי הסתברות שאני משייך לזה, שאולי יהיה אפסייד מעניין. יתר זה כבר שאלה של כמה כסף אני מוכן לשים על דבר כזה מתוך
העונש. עכשיו, דרך אגב, עוד משהו מעניין, זאת חברה שהיא די קטנה, אנחנו מדברים פה על שווי שוק לא יותר מדי גבוה. ועם חברות האלה, אני לא עשיתי את זה בעצמי, אבל זה משהו שחבר'ה פה מוזמנים לנסות, המאזינים. הרבה פעמים בחברות כאלה מאוד פתוחות למשקיעים קטנים. מה זה אומר? זה אומר שאם עכשיו, בוא נגיד, אם הייתי עכשיו מנסה להתקשר לחברה ומבקש לדבר שם עם אנשים שיסקרו לי על החברה ועל האסטרטגיה, אני מניח שהיו עושים את זה.
יש לנו פה הזמנה למאזינים.
אפילו אם הייתי עכשיו נוסע לשוודיה ומבקש פגישה, הם היו נותנים לי פגישה.
כן, זה קטע עם חברות שהן כזה מספיק קטנות, הן נורא אכפת להם מהמשקיעים.
נכון, והם גם מאוד רוצים לספר. עכשיו, באופן אישי, אני לא כל כך אוהב לדבר עם הנהלות של חברות. אני לא רוצה שזה תורם לי יותר מדי, והסיבה היא שיש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהם ממש יודעים לספר את הסיפור שלהם בצורה טובה והם חלקלקים, ואז הם פשוט יכולים לשכנע אותך במה שהם רוצים, ואז זה לא זה יותר מדי. והאפשרות השנייה שהם לא טובים בלספר את הסיפור, ואז זה יראה לי יותר גרוע משהו באמת. אז לא יודע, מהניסיון שלי, דיברתי הרבה מאוד פעמים בחיים שלי עם חברות, ואני לא יכול לזכור מתי זה יצר לי איזשהו ערך. אבל יש אנשים שהם שונים.
אני באתי להציע לך לטוס לשוודיה ביחד ונסקר משם.
אפשר לעשות את זה. אם יהיה ביקוש, בוא נעשה אתגר למאזינים. אם אני עובר אותך בטוויטר עד הראשון לראשון 2024, אז אנחנו ניסע לשוודיה, להיפגש עם החברה. זאת הבטחה.
כן, ואם הוא לא, אז אני אקח את מי שגרם לזה לטיול סביב העולם. אוקיי. עכשיו, טוב, אז כל אחד ודעותיו, וחוש הריח שלו, וזה באמת עניין של ניהול סיכונים. והאמת שכל הדבר הזה גרם, הציף איזה רעיון. אתה באת עליי שבוע שעבר עם רעיון, שאמרתי, interesting. אז זוכרים שסיפרנו שיש לנו קורס שהוא ממש טוב, מחזור שלוש נפתח בקרוב, הכי מושקע שיש בארץ, כפרה עליכם, כאילו ניתוח הכי מעמיק וזה וזה. ואז אמיל בא ואומר לי, מה אם נעשה איזה אותו קורס עם גוון? בוא נעשה קורס של השקעות ממוקד בחברות גיימינג. ואני אמרתי, אוקיי, ספר לי עוד. ואז הוא אומר, תקשיב, במקום להגיד קורס של ניתוח חברות שאפשר את כל הסוגים, ממש נתמקד drill down על חברות גיימינג, שיש בזה חיסרון, כי זה לא כל סוגי החברות, אבל יש בזה יתרון, כי אתה ממש נהיה מאוד ממוקד ומבין במה שאתה עושה.
כן, אז הרעיון הזה יש בו משהו גרנדיוזי. למה הוא גרנדיוזי? כי זה בעצם לעשות שני קורסים. כי יש קורס אחד, שזה מה שאנחנו עושים היום, שהוא קורס מאוד רחב, שהוא מדבר על איך משקיעים ועל השקעות, שהוא קורס כללי. וקורס אחר שיכול להיות מעניין, הוא קורס שממש ללמד איזושהי התמחות בתעשייה, במקרה הזה גיימינג. שזה, ולמה אני אומר גרנדיוזי? כי זה לשלב בעצם את שני הדברים האלה בדבר אחד, וזה גם יצריך מאיתנו הרבה מאוד עבודה, וזה כנראה לא יהיה משהו שנעשה כל יום, זה איזה משהו...
כן, סביר לך זה יהיה חד פעמי.
זה אירוע חד פעמי. אז השאלה אם יש בזה... אז דיברנו על זה קצת, ואז השאלה אם באמת יש בזה עניין. אנחנו לא יודעים אם יש בזה עניין במשהו שהוא יתמחה, כי זה די ספציפי, רק גיימינג, אני לא יודעת כמה אנשים מתעניינים בכזה דבר.
נכון, מצד אחד זה ספציפי, מצד שני... אתה כאילו, אתה פונה לפחות קהל, אבל אולי יש אנשים טיפה יותר מורעלים על הדבר הזה.
אז הרעיון שלי זה לקחת דבר כזה, גם ללמד השקעות, אבל גם ללמד ממש על תעשיית הגיימינג, שזה ברמה של ללמוד את ההיסטוריה של הגיימינג, ללמד על מה החברות הגדולות, מה המודלים העסקיים, קצת נגענו בשרשרת ערך, נכון, היום, שדיברנו על ה-developers ועל ה-publishers, דבר על כל השרשרת ערך, על כל הפלטפורמות השונות, יש קונסולות, יש PC, יש Steam, יש מובייל, אז אספר ממש בצורה די רוחבית, ואז וללמוד ככה על החברות, משהו שהוא מאוד פרקטי.
אני חייב להגיד, אבל המילה האחרונה פרקטי, כי זה לא רק בובי מייסס, זה לא רק סיפורים, זה גם להכיר את המטריקות ואיך בוחנים. כשמבינים את כל זה, אז אתה יודע איך להבין את הדוחות יותר טוב. אתה מבין כל קומפוננט בדוח.
כן.
כי בדוחות כספיים זה משהו צריך לפרש. זה מוזר הרי שכל החברות בעולם, פחות או יותר מגישות אותו פורמט. זה המלאי, וזה, וזה, וזה. אבל מה זה מלאי שחברת גיימינג מול מלאי שחברה אחרת? אז בכל, כשאתה מחקיר את האינדסטרי, אז אתה מבין הרבה יותר טוב בדוח, מה כל דבר מייצר.
נכון, לדוגמה, אתה יודע שבחברות גיימינג יש דבר שהוא די מוזר. שההוצאות של חברות הגיימינג הן הוצאות תיאורטיות. כשיש לי חברת גיימינג, מה ההוצאות שלי? אני משלם למתכנתים שיפתחו משחק, נכון? עכשיו, פיתוח של משחק יכול לקחת 3 שנים. אז אם עכשיו אני משלם למישהו שיפתח לי משחק שיוצא עוד 3 שנים, זה הוצאה?
זה מה שנקרא השקעה.
כן, אבל יוצא לי מזומן היום, אז איך זה נרשם בדוחות? אז מסתבר שבדוחות זה באמת לא נרשם כהוצאה, זה נרשם כהשקעה.
ואז יש פרט.
ואז במקביל נוצר לך איזשהו נכס תיאורטי במאזן, שנקרא Capitalized Development. זה בעצם כל הכסף שאתה שם על פיתוח משחקים, ועוד לא ראית אותו בדוחות, הוא נצבר לך במאזן. זה דבר שהוא די ייחודי לחברות משחקים. ואז הדבר הזה הולך ונצבר, ואז כשהמשחק יוצא...
לאורך השנים נרשמת הוצאת פחת, שבעצם לא יוצאת בכסף.
נכון, וזה קורה רק כשהמשחק יוצא. ואז הרבה פעמים המשחק נכשל, או שזה משחק שלא עמד בציפיות, תראה שבמכה יש הוצאה מטורפת על המשחק, כי כל הנכס שנצבר בעבר הוא נמחק. אז זה סתם עוד אחד. יש הרבה מאוד דברים שהם ייחודיים לתעשיית הגיימינג, ולכן זה יכול להיות מעניין. וגם יש הרבה מאוד חברות, וגם יש ז'אנרים שונים, יש חברות אמריקאיות, יש חברות יפניות, יש עולם שלם מאחורי זה.
מאוד מעניין. לכל הרבה מאוד האנשים שכבר עשו את הקורס שלנו, אז תבואו, ואנחנו, ואפשר יהיה כקומפוננט נוסף. אבל זה לחלק מהאנשים.
כן, אז השאלה באמת, עד כמה אנחנו באמת, אני סקרן לגבי עד כמה יש עניין בכזה דבר, אם בכלל.
עכשיו תראו, בספוטיפיי יש אפשרות לסקר. יש פה שני דברים. אחד, שמנו את זה בסוף התוכנית, ואז מישהו נשאר דרכו, שזה בדרך כלל הריטנשן שלנו הוא טוב, וזה 80%. אז יש לו את ההזדמנות עכשיו להשתתף בסקר, אז בספוטיפיי יש סקר, ביוטיוב אין לי מושג מה יש, אבל פשוט תגיבו לנו בקומנטס, או שתחפשו אותנו, אתם יודעים, אנחנו בפייסבוק וזה, אז במאניטוקס, אז תתרו אותנו ותפסו אותנו בצוואר, ואז תגידו לנו, אבי, אני רוצה את הקורס גיימינג הזה, אתה מבין משהו כזה?
וגם אתם מוזמנים לתאר בתגובות למה אתם רוצים את זה, ומי שיכתוב את התגובה הכי טובה, אז הוא גם יוזמן, קבל ביקור אקסקלוסיבי במרכז המבקרים של מאני טוקס, והוא יוזמן לשחק ב-One on One נגד אבי ב-DC Online,
שאני חלוד, גלובל. אני חלוד.
זה לא תירוץ.
אני חלוד.
אל תתרץ פה.
אבל פוקר יכול להיות כיף. או מקות.
אפשר גם קירות.
אני רוצה להמליץ על ספר, אני חושב שאני ממליץ עליו, The Fund. The Fund זה ספר על... כן, עברתי ממש מהר לדבר הזה. טוב, בדרך כלל הייתי אמור להגיד, טוב, אז הגענו לכת... קיצור ספר, The Fund, על ריי דליו ובריג'ווטר.
יואי, זה מפתיע שאתה ממליץ על ריי דליו.
אני ממליץ על הספר. אני יוצא לספר The Fund על ריי דליו ובריג'ווטר, ספר פוקח עיניים. בוא נגיד, ריי דליו לא מרוצה מפרסומו של הספר הזה. בעיניי זה ספר הגיוני ואנושי. פשוט ריי דליו לא אוהב להצטער כאנושי, כנראה בסיפור הזה. וזה ספר שהוא קצת שם דברים בפרופורציות. לי הוא שפך אור מאוד טוב על מי הוא ריי דליו ומי הוא בריג' ווטר. עכשיו, דרך תדע, אולי זה לא האמת. אבל הסיפור מסתדר יותר טוב מאשר מה שיכולת לדמיין לפני כן.
טוב, סיימת עם ההמלצה לריי דליו?
אני חוזר ואומר, אמיל, תהיה קשוב, שההמלצה היא על ספר ביקורתי על בריג' ווטר.
כי תשמע, בואו, אנחנו דיברנו בתוכן, אנחנו בדרך כלל עוסקים במוזיקה איכותית.
הבנתי, אתה בא לדחוף את האמנים שלך פתאום.
אז בואו נשים את מצד החיקויים 2 של מני ממטרה ונחתום.
אתה שואל או אומר?
אני שואל.
מצד החיקויים 2 של מני ממטרה.
כן.
אתה אומר את זה, אתה מעדיף מה שאני קורא את The Fund.
בוודאי.
אוקיי. בואו. פודקאסט שלך. מי שצופה ביוטיוב יכול לראות אותנו זזים כמו שדים מושחתים. ומי שלא, הרוויח.
ינשום שאומר ברור! ברור! ברבל שאומר ביי! ביי, ביי, ביי! מדודה שנותן את השיקה! תרנגול בקק! פתן! פתן! כבשה ששואלת מה? מה? עורף שאומר שהמקום ריק!
אני מתנצל בפני כל המאזינים. אין צידוק. אין צידוק לחוויה שאתם מנסים לעבור. אמיל כאב לילדים, אז הוא רוצה שתחושו. אותו כאב שהוא חש. כן.
זה הרגע עשי?
כן. אבל, אתה יודע, אפשר להבין איך האיש זכה לתהילה שהוא זכה לה.
יש גם מצד החיקויים 3, זה נעשה בפרק הבא. מצד החיקויים 1 פחות מוצלח, אני חייב להגיד לך, 2 הוא הכי חזק.
אותי תמיד עניינה השאלה, איך שיר כזה, מה השלב שבו שיר כזה תופס? זאת אומרת, נגיד שאני כותב את השיר, דוד חד קרן, הוא נמצא בקרם. אוקיי?
כן, כן.
אתה יודע, זה בערך... ואז איך קורה שזה תופס את דבר? זה המון, נראה לי שזה המון עבודת רגליים.
לא, אבל זה שיר טוב באמת, תשמע. שיר טוב.
בהשוואה למה? לאיפה הוא ההוגה?
ניחוש מצד החיקויים 1, ואז תבין מה ההבדל.
נגיד, כי איפה ההוגה תמיד נשמע לי כמו שיר עם ניחוח שואתי.
כן, אבל איפה ההוגה זה סתם מפגר, ילד לא
אישר. נדגים.
אין חגיגה, בלי הוגה. איפה?
זה נשמע שיר קצת שואתי.
כן, בהחלט. בהחלט.
זה לא. זה נשמע כמו דנס חרדי.
כן.
אז עניין של טעם. אמיל, כמו שאתם רואים, מביא את מני ממטרה לפרונט.
כן.
אני מביא ספרים.
כן.
וזהו, זה הקלאש.
מאבק אתה... קלאש אוף ציביליזיישן.
נכון.
כן.
טוב, חברים. אם אהבתם, תספרו לאמא.
כן.
ואם לא, אז תשמרו את זה בסוד. יאללה, ביי חברים. תגיד שלום, בן אדם.
ביי, שלום.
תודה.